שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', את מאמר מטרת החברה א', בעמוד 11. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבסי או אייל, את השאלות הנבחרות אנחנו נשאל במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 11, מאמר מטרת החברה א'. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד על בניין חברה, לכל אלה המעוניינים ללכת בדרכו ובשיטתו של בעל הסולם זצ"ל, שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם ולא להישאר בבחינת בהמה. כמו שאמרו חז"ל על פסוק, ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרואים אדם, ואין עקום קרואין אדם. שזהו מאמר של רשב"י.
נו, כאן ברור לנו שהדרך הזאת היא למי שרוצה ללכת בדרכו של בעל הסולם. כנראה שיש הבדל בין הדרכים. באמת יש הרבה שיטות. על זה כתוב, יש הרבה דרכים למקום. באמת, יש שוני בגישה, כמו שישנם נשמות שונות, אופי של האדם, גישות. אנחנו רואים עד כמה שהם שונים לפי גם כן מה שאנחנו רואים מהכתבים, וגם לפי מה שאנחנו רואים מההתנהגות של המקובלים, מהגר"א והרמח"ל, מהארי ו בעל שם טוב, בעל הסולם, תלוי בתקופות, תלוי בשורש נשמה, אבל בכל זאת יש הבדל. אז כאן אנחנו מדברים על זה שמי שנכנס, הוא צריך להבין שכאן זה אנחנו הולכים לפי שיטתו של בעל הסולם. האמת שאין היום שיטות פרקטיות למעשה, אפשר להגיד את האחרות, שהן מביאות את האדם לתכלית. כמו שהוא אומר כאן, להתעלות מעל דרגת הבהמה ולהגיע לדרגת האדם. כן.
ובכדי להבין מעלת האדם, נביא כאן מאמר חז"ל על פסוק, סוף דבר הכל נשמע. את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. ושואלת הגמרא, מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. שפירושו שכל העולם לא נברא אלא בשביל יראת השם. וצריכים להבין מה זה יראת השם, שמשמע שזוהי הסיבה שבשבילה נברא העולם. וידוע מכל מאמרי חז"ל שסיבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. היינו, שהקדוש ברוך הוא רצה להנות להנבראים, שירגישו את עצמם מאושרים בעולם. וכאן אמרו חז"ל על הפסוק, כי זה כל האדם, שסיבת הבריאה היא יראת השם. אבל לפי מה שמבואר בספר מתן תורה, שכתוב שם שהסיבה מה שהנבראים לא מקבלים את הטוב והעונג, אף על פי שזוהי סיבת הבריאה, הוא מטעם שינוי צורה בין הבורא להנבראים. שהבורא הוא המשפיע, והנבראים הם המקבלים. והיות שיש כלל שהענפים מתדמים לשורשם, שמהם נולדו הענפים, והיות שדברי קבלה אינו נוהג בהשורש שלנו, היינו שהבורא אינו חס ושלום בעל חיסרון שיצטרך לקבל משהו למלות חסרונו. לכן, כשהאדם צריך להיות מקבל, הוא מרגיש אי-נעימות. לכן, כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד.
זאת אומרת, הבורא רוצה לתת לנו, להשפיע, להביא אותנו לתענוגים, שנוכל למלות את עצמנו בכל טוב, היינו שהוא ממלא אותנו, כי הוא מקור התענוגים, וכדי להביא אותנו לזה, הוא מעביר אותנו דרך כל מיני מצבים, שבהם אנחנו מרגישים התקרבות או התרחקות בכל מיני צורות, שהעיקר ביניהם זה עניין הבושה, שעל ידה אנחנו יכולים להבחין זה טוב, זה רע, ואמת ושקר, ואז בהתאם ל... עד כמה שאנחנו משתדלים לקבל מהבורא היחס שלו, שנקרא מאור המחזיר למוטף, הדעה שלו, לפי זה אנחנו מתחילים להיות יותר ויותר מסוגלים להבחין מה טוב בעיניו, מה רע בעיניו, לעומת מה טוב ורע לעת עתה בעינינו, וכך לאט לאט אנחנו משתדלים לקרב דעתנו, הרגשתנו, למה שנמצא בו. ובעצם ניתן לנו כל העולם הזה כדי להתארגן בקבוצה, בלימוד, זאת אומרת שאני אוכל לבנות את היחס לבורא, אני בונה כלי, זה עשייה, אני יכול לקרב את הכוח העליון שיבנה לי את הכלי, שישנה אותי ואת הכלי כולו, וכך אנחנו מגיעים להשתאות הצורה עם הבורא, והרגשת הבושה, הרגשת האי התאמה, היא כל הזמן עוזרת לנו להתקרב, להתאים את עצמנו אליו. השאלה היא, מה נקרא שינוי צורה בין הנברא לבורא? בבקשה, מה נקרא שינוי צורה? למה זה נקרא צורה דווקא? שינוי צורה בין הנברא לבורא. בבקשה.
זה שינוי צורה, כי צורת הבורא היא לתת, וצורת הנברא היא לקבל. הפוך לחלוטין.
כן, זה בעצם הכיוון שבו מפעילים את הרצון. או שהכיוון, הכוונה היא פנימה על החומר, למלא את עצמו, או שהוא החוצה להשפיע.
כן, זה שהצורה של הזרמת האור, נקרא לזה, או התענוג, לאיפה היא הולכת, איפה היא מתאספת, איפה היא זורמת.
אומרים לנו שחומר הבריאה הוא רצון לקבל, ושבחומר אין טוב ואין רע ואין בעיה. ויש צורות, שתי צורות עבודה עם הרצון לקבל, לא בעל מנת לקבל, לא בעל מנת להשפיע. כשבעל מנת להשפיע, זה השינוי שנדרש כדי להגיע לשוויון צורה בין הנברא לבורא. זה תכלית הבריאה, להביא את הנברא למי, על מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. שנות כוונה.
הגילוי של הנברא, כמה הוא הפוך, ברגע שהוא מתחיל להיות קצת מודע למצב, הוא מבין עד כמה הוא נברא בצורה הפוכה לגמרי, אז ההכרה הזאת היא בעצם שינוי הצורה, שהנברא מבין עד כמה הוא הפוך.
כן, זה שאנחנו מגלים את הצורה ההפוכה, קודם צריכים לגלות אותה בינינו, ואז על פני זה נשתדל לבקש שהאור ייתן לנו את הצורה אדומה מתאימה לבורם.
שינוי הצורה בין הנברא לבורא, ולמה זה נקרא דווקא צורה, נראה לי זה קשור ליחס, שהיחס של הבורא הוא בלתת ולהשפיע, והיחס של הנברא הוא בלקבל.
זאת אומרת, שינוי הצורה, הכוונה היא שלא חשוב לנו רצון לקבל, שאנחנו ברצון לקבל והבורא הוא ברצון להשפיע, אלא צורת הרצון לקבל היא חשובה. רצון לקבל אנחנו לא יכולים לשנות, אלא צורתו בלבד. גם כן בגובה שלו, באופנים שלו, סוגי, בוא נגיד, רצון לקבל. אנחנו לא צריכים לשים לב על הדברים האלה. זאת אומרת, גודל הרצון לקבל, צורת הרצון לקבל, צורה הכוונה היא במה הוא בדיוק מתבטא הרצון לקבל, מה כל אחד רוצה בכל רגע שנמצא, אלה החשוב על פני כל האלה לדאוג האם הרצון לקבל שלי הוא דומה לרצון להשפיע של הבורא, שאני מביא את הרצון לקבל שלי בצורה כזאת שהוא דומה לרצון להשפיע. רק על זה אני חושב, כן? ולא על כלום במה הוא בעצמו הרצון, אלא איך הוא נראה, איך הוא פועל, איך הוא מתבטא, האם הוא לפי הפעולה שלו שווה לרצון להשפיע.
אנחנו ממשיכים, תחילת טור בית. ולתקן את זה היה צריך לברוא העולם, שהעולם פירוש בחינת העלם, שהטוב והעונג מוכרח להיות נעלם. בשביל מה? התשובה היא בשביל יראה. היינו שהאדם יהיה לו יראה לשמש עם הכלי קבלה שלו, הנקראת אהבה עצמית. שפירוש, שהאדם ימנע את עצמו מלקבל תענוג מטעם שהוא חושק להם, ושיהיה לו כוח התגברות על התאווה למה שהוא מתאווה. אלא יקבל תענוגים מה שיצמח מזה נחת רוח להבורא. שפירושו שהנברא רוצה להשפיע להבורא. ויהיה לו יראה מהשם, היינו לקבל לתועלת עצמו. מטעם שזה הקבלת התענוג שהאדם מקבל לתועלת עצמו, מרחיקה אותו מלהידבק בהבורא.
זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע למצב שכשאנחנו מקבלים, אז אנחנו מרגישים רע, כשאנחנו משפיעים, אנחנו מרגישים טוב, ממש כתענוג מרגישים מזה, שזה, בזה הצורתנו דומה תהיה לבורא. וכדי שנוכל כך לעבוד, להשתנות לצורה הזאת, אז ישנה הסתרה, שבכוונה נסתר מאיתנו התענוג בלקבל ותענוג בלהשפיע, שאנחנו נוכל לשנות את עצמנו מלקבל תענוג מקבלה ללקבל תענוג מהשפעה. שאלה, מה זה נותן לנו? מה זה נותן לנו שאנחנו צריכים להגיע לתענוג מהשפעה ולא מתענוג מקבלה? סך הכל חיסרון, תענוג, אלו הדברים שסביב זה ככל מסתובב. מובן? בבקשה.
מה זה נותן לנו שצריכים להגיע לתענוג מהשפעה? אנחנו בזה מתעלים לדרגת ההתפתחות הבאה שלנו, בזה נהיים דומים לבורא.
זה בדיוק אותו שינוי הצורה, שהחומר הוא לא משתנה, הוא רצון לקבל, אבל הצורה שמשתמשים בו היא הופכת להיות דומה לבורא.
ולכן אנחנו משיגים על ידי זה דבקות בבורא, השתוות הצורה.
זה אומר שאותה כוונה שלנו תהיה דומה לשלו.
תענוג מהשפעה הוא נצחי, הוא אינסופי. תענוג מקבלה הוא מוגבל. הרצון לקבל מתמלא ואז לא מרגיש בתענוג בכלל, וגם לא בחיסרון. לעומת תענוג מהשפעה שהכלי הופך להיות כמעין צינור שכל השפע יכול לעבור דרכו ולמלות כל המציאות.
כן, והעובדה שאנחנו אלה שצריכים לעשות את העבודה נותן לנו גם ליהנות מההבחנות שיש בדרך, ולא סתם לקבל משהו מהבורא בלי שאנחנו בנינו את זה ויצרנו את הכלים האלה בתוכנו ונוכל ממש להשתוות אליו.
ככה אנחנו צריכים להידבק בבורא. בהשפעה אנחנו מדבקים בו ועושים נחת רוח לו, אחרת לא.
וההשתוקקות להגיע לתענוג מהשפעה, זה דווקא נותן בנו את ההרגשה של הפער בין מה שאנחנו לאיפה שאנחנו רוצים להיות, וזה נותן לנו צורך בפנייה לבורא. זה גם בונה אותנו כעצמאים.
תענוג מקבלה זה נקרא שאני נהנה ממה שאני מקבל. כן? תענוג מהשפעה זה תענוג מזה למי אני מענה, למי אני נותן תענוג, למי שאני מעביר. זאת אומרת, זה תענוג ממישהו שאני נותן. כן? ולכן תענוג הזה הוא שייך ליחס שלי למישהו, לא לתענוג עצמו, אלא למישהו מחוץ לי. ולכן אני צריך כאן להרגיש מישהו שמחוץ לי, אדם, בורא, להכיר חשיבות שלו, במידה שהוא חשוב לי אני אוכל לתת לו וליהנות. ליהנות אני חייב, רק ממה ליהנות? לא מזה שאני מקבל תענוג, אלא מזה שאני מעביר למישהו ונהנה מזה שאני נותן לו, שאני ממלא אותו. זה אך ורק במידה שהוא גדול בעיניי. זאת אומרת שמה שחוכמת הקבלה מעמידה לנו את הבעיה, ליהנות מהשפעה, היא מוציאה אותנו מעצמנו. שאני לא מקבל תענוג לתוכי ורק אותו אני מרגיש, אלא אני יוצא מגדרי ואני מרגיש למי אני משפיע, עד כמה הוא נהנה ממני. לפי זה בעצם אני מודד את התענוג, שמטרת הבריאה זה ליהנות, אבל ליהנות מהשפעה. זאת אומרת, במילים אחרות, מגדלות הבורא. כי התענוג שלי הוא ממש פונקציה ישרה מהגדלות הבורא, למי שאני מענה. זה ההבדל הגדול. ולכן על ידי העבודה בלהחליף מקור התענוג, אנחנו יוצאים מעצמנו ומתחילים להכיר את המציאות שנמצאת מחוץ לנו. אנחנו מפתחים כלים חדשים להרגשת המציאות מחוץ לנו, לא בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למה שנקרא לעולם העליון. מה שאם כן, לפני שאנחנו יוצאים מעצמנו החוצה לקראת הבורא, כי מחוץ לנו רק הבורא, לפני זה אנחנו רק נמצאים, מכונסים בתוכנו, שזה נקרא עולם התחתון או עולם המדומה, כי הכל מה שאני מדמיין לעולם זה הכל מתרחש בי, בתוך הרצון לקבל שלי בלבד, שהוא מצייר לי את הציור הזה של העולם, של קיום שלנו, שאנחנו כאן נמצאים וכן הלאה. מתי אני יכול לקבוע צורה האמיתית, הנכונה, רק כשאני יוצא מעצמי. אז עולם הפוך ראיתי. ואז אני מבין באיזה אשליה הייתי קודם, ומה השגתי כשיצאתי מעצמי. לכן חוכמת הקבלה היא לא נמצאת בכלל באותו המקום איפה שכל הבני אדם, לא חוקרת אותו העולם איפה שחוקרים בני אדם, לא מדברת, לא נוגעת באותו עולם המדומה, אלא רק, אך ורק כדי לצאת ממנו מהלא קיים לקיים. כי העולם הזה הוא באמת לא קיים. ניתן לנו רק לדמיון כדי להיכנס לעולם האמת. הלאה.
אנחנו ממשיכים בפסקה אלה זאת. אלה זאת, בזמן שהאדם עושה איזו מצווה ממצוות השם, צריך לכוון שהמצווה הזאת יביא לו מחשבות תאורות, שירצה להשפיע על השם, בזה שמקיים את מצוות השם. כמו שאמרו חז"ל, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.
איך אני יכול להשפיע להשם? בתנאי שהוא יהיה חשוב בעיניי יותר ממני. פשוט מאוד. אך ורק אז אני יוכל להשפיע לו, לתת לו, להעביר לו תענוג. זאת אומרת, גדלות הבורא היא חייבת להיות יותר מגדלות הרצון לקבל שלי. איך אני מגיע לזה? על ידי הקבוצה ועל ידי מאור המחזיר למוטף. לימוד שלנו, כל האמצעים האלו, שלושת האמצעים בעיקר, זה הקבוצה, הלימוד, וכתוצאה מזה מאור המחזיר למוטף, שפועל עליי ומביא לי את את ההבחן הזה הגדול הנדרש החשוב ביותר, שזה גדלות הבורא בעיניי למעלה מהגדלות של הרצון לקבל שלי, שאני במידה שהאור מקיף המחזיר למוטף מה שפועל עליי, אז אני מתחיל להתנתק מהרצון לקבל שלי, להרגיש שאני והוא זה לא אותו דבר, כן? ככה כאילו מקלף את עצמי לשניים, אני והאגו שלי, רצון לקבל שלי, ומתחיל לשייך את עצמי יותר לבורא לפי מידת החשיבות. הבורא בעיניי לעומת הרצון שלי, זה מה שמביא לי מאור המחזיר למוטף. וכשאני מתחיל כבר במשהו להרגיש את עצמי הנמשך לבורא, במידה הזאת אני כבר יכול להתחיל לחשוב על השפעה אליו, ובאמת השפעה אליו זה יהיה למעלה מהרצון לקבל שלי, ומזה אני אענה עד כמה שאני יהיה בהשפעה לבורא, למעלה מהרצון לקבל שלי, למעלה מתענוג שהייתי קודם מושך לעצמי. זה נקרא להיות באמונה למעלה מהדעת. וכך הולך אדם ומתקדם. יותר ויותר ויותר עובד על גדלות הבורא, דרך גדלות הקבוצה, חיבור הקבוצה, זה ברור, ומאור מחזיר למוטף, וכך הוא יותר ויותר מעביר את עצמו למצב ש... עד שמגיע לדביקות בבורא. כן.
לכן אנחנו מתאספים כאן לייסד חברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע להשם. ובכדי להגיע להשפיע להשם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע לאדם, שזה נקרא אהבת הזולת.
למה מקודם אנחנו צריכים להשפיע לאדם? כי אין לנו דרך אחרת להגיע להשפעה להשם. שאלה. למה השפעה לאדם היא קודמת להשפעה לבורא? בבקשה.
השפעה לאדם כי זה נמצא מחוצה לי. החברה ניתנה לי בדיוק בשביל זה, בשביל לבנות בתוכי את התכונה הזאת, שעד עכשיו הייתי מרצון לקבל, ומעכשיו הלאה אני צריך להרגיש משהו שנמצא מחוצה לי.
כן, והשפעה לאדם זה בדיוק אותו כמו האימון שאדם עושה כדי להתחיל לחשוב ולהתנהג מחוצה לו. אז לכן זה מגיע קודם, כי הוא צריך קודם כל לעבור את השינוי הזה.
אם אני מנסה להשפיע לכם, אז בכלל מה זה אומר ואיך אני יכול לעשות את זה? ואני רואה שאני לא יכול לעשות את זה, ולכן במצב כזה, אם אני לא יכול, זה מפתח בי חיסרון לפנייה, זה מכוון אותי ישירות לבורא שיבצע בי את הפעולה הזו.
ולהגיע למצב שמבקשים את זה מהבורא ועושים את זה כלפי הבורא, אז צריך להרגיש אותו כגדול ולרצות להשפיע לו, אבל אין את זה כי הוא נעלם. אז אנחנו צריכים, הוא יצר את השדה הזה שלאט לאט נפתח את העירה הזאת בינינו. ואותכם אני מזהה, אני לא מזהה בורא.
כן, הבורא הוא נסתר מתוקף אי השתוות הצורה, הוא נסתר בגלל שהנברא יכול לדמיין הפוך ממנו, ואכן הוא יכול לדמיין שהוא כן משפיע, לא משפיע, עושה טובה לבורא, הוא הרי לא מכיר אותו, איך יכול להגיד שהוא משפיע על הבורא. לעומת זאת, בקשר לזולת, אדם יודע בדיוק מה הטבע של האדם שנמצא מולו, כנראה שהוא כמו שלו, כך הוא מניח, ולכן הוא יודע למדוד ולהעריך האם הוא פועל לתועלת עצמו או לתועלת הקשר שלו עם הזולת. אם הוא בכל תנועה שהוא עושה, אם הוא עושה את זה בעל מנת לקבל תענוג לעצמו על חשבון הזולת, או פעולה לתועלת הזולת בעל מנת לייצר דרגה חדשה של קשר, של אהבה.
כן, הבורא הוא יצר איזו הדמיה בצורת העולם הזה, כדי שהנברא יוכל לחזור ולהשתוות אליו. כאילו ההדמיה הזאת היא הכי מורגשת בחברים. בניסיון להתחבר איתם, אתה פתאום מגלה את כל ההבחנות של מי זה הבורא דרך בעיקר הופכיות, או רק הופכיות. דרך הנגטיב של התכונות שלך, אתה מתחיל לזהות, אוקיי, אם אני ככה, אז כנראה צריך להיות אחרת. מה זה אחרת? ואז מתחיל לבנות צורה של הבורא.
כן, כל זה קורה בעשירייה. שם אני יכול להתאמן ולהשתדל לצאת מעצמי ולבנות את הכלי, כי אני לבד בכלל כלום. רק בסירייה בין החברים שפה לידי אני יכול לפנות אליו אחרי זה.
כן, זה השדה של האמונים, וזה המקום הבטוח שבו אנחנו יכולים להתאמן בלהשפיע. ותכלס, כאילו, מה יש לנו רק כדי להשפיע? זה לנסות להטיב לנבריו. הוא מטיב לנבריו, ואנחנו גם צריכים להטיב אחד כלפי השני בשביל לנסות לזהות את התכונה הזו שנקראת בורא.
מה ההבדל בתענוג שאני מרגיש בלהשפיע מתענוג שאני מרגיש בלקבל? מה ההבדל בתענוג? אני צריך להפסיק ליהנות מזה שאני מקבל, אבל איך? נגיד שבעל הבית נותן לי משהו ואני מסרב לגמרי, אז אין לי קשר עמו. אלא אני צריך לקבל ולפתח יחס לבעל הבית, כן? וליהנות להשפיע לו. אבל גם כן הכלים הקודמים, שאני נהניתי מהכיבוד, הם גם כן לא נפסלים. אז ב, מה, מה, מה נפסל? איזה כלים נפסלים? כנראה שלא רצון לקבל שאני נהנה מזה שקיבלתי ממנו, נגיד איזה פרי טעים ויפה, אני חייב ליהנות ממנו. ויחד עם זה לפתח יחס לבעל הבית. אז מה, על מה אני מוותר? ואיזה כלים חדשים אני כאן מפתח? ממה אני נהנה? אומרים שהצדיקים משנה הרשו, כן? מה זאת אומרת משנה? בבקשה.
אני נהנה מקשר איתו, עם הכוח הכי גדול במציאות, שהוא מתייחס אליי בצורה אישית, ואני, ויש לי, יש לי את הזכות לשרת אותו.
אני מוותר על כלי קטן לעצמי, מוגבל, ואני מפתח כלים עם, שהם כמעבר, כצינור, כפוטנציאל אינסופי לקבלה והעברה של אור.
ובשביל זה אני צריך קודם כל בשלב הראשון לבטל את הכוונה שלי לקבל בצורה ישירה, למלא את עצמי, ורק כשאני מוכן לגמרי לגמרי להשפיע לכם בלי שום חזרה לעצמי, אז אני מתחיל ליהנות בכלים הראשונים שנקראים השפעה, ואחר כך גם המשנה זה שגם הכלים של הקבלה, שזה כבר משהו מאוד גבוה, אפשר ליהנות גם בהם.
כן, אז הסברת את התהליך שבשורה התחתונה, או שהמטרה הסופית היא להגיע למצב שבו הדרך, המעשים שאני עושה, הם התענוג, המעשים לטובת החברים, בכוונה על מנת להשפיע, ומה שעכשיו קיים זה שהמעשים הם לטובתי. אז זאת אומרת שאני עושה מעשה בשביל שתהיה ממנו תוצאה שהוא לטובתי. אז זה ההבדל.
בתענוג מלהשפיע הוא תענוג במימד אחר, הוא לא תענוג שבא על המילוי, אלא הוא תענוג שבא מהרגשת התהליך שבה אני מתקשר יותר לזולת או לבורא, אני רוכש תכונה חדשה, אני משתנה. התענוג מזה שאו אני מתמלא או אני משתנה, זה פשוט מימד אחר, אבל זה תמיד חייב להיות בזה תענוג.
אני מוותר על תענוג קטן של טיפת אור שמגיע ואני ישר נסתם ונחסם. אני מוותר על זה בשביל לפתח כלי שהוא יכול להזרים דרכו אור בלי שזה נתקע בתוכי, אלא שזה ממש בחינת מעבר, שאני פשוט רוצה לקבל את הקשר עם הבורא בשביל להעביר את זה הלאה, לפזר את זה לעוד כלים שאני מחשיב כשלי. ואז אני נהנה יותר, כי אני כאילו נכלל עם עוד כלים, שהם כבר לא רק אני.
קודם זה העולם שלי בכלל, אני סופג וזה מה שיש מסביבי ובתוכי. אחר כך בעבודה בינינו, אנחנו עושים את האווירה כזאת, את השדה, שאני רואה שזה רק אמצעי, שעל פני זה אני יכול להשפיע. ואחרי זה אני גם מגלה שאני יכול ליהנות מזה, לא רק בזה שזה תענוג, בעצמו. אני משפיע בזה. אני אפילו מרגיש משמעות יתרה ממה שהיה מקודם.
כן, במילים אחרות, כי בלקבל אני בעצם ממלא את החיסרון שלי, ובלהשפיע אני ממלא את החיסרון של הזולת. ואז, כאילו, כל העניין של המשנה זה שאני מתחיל ליהנות מזה שאני משפיע. אז גם יש לי את זה וגם יש לי את זה.
על מה אני מוותר? אני מוותר, האמת שבשבילי אני מוותר על הרבה. כי אני לא רואה, אני צריך לוותר לפני שאני רואה שיש לי איזה רווח במקום אחר. אז אני כאילו צריך לוותר על הכל. מה זה לא לקבל לעצמי? זה אומר שאני עכשיו נשאר ריק לגמרי, לא לוקח שום דבר לעצמי. ומוכן לצמצם את עצמי לגמרי. ומצד שני, יש פה אני מרוויח עולם
ומלואו. ודאי שהמטרה היא להשפיע לבורא. להיות איתו בהשתוות, בדבקות, זה נקרא להשפיע לו, כמו שהוא רוצה להשפיע לנו. במה אני לומד מזה שאני קודם משפיע לחברים? מה ההבדל בין להשפיע לבורא להשפיע לחברים? מה אני יכול ללמוד מהשפעה לחברים שזה עוזר לי להגיע להשפעה לבורא? בבקשה.
זה כל העבודה מול החברים היא בעצם הפוכה מהרצון. אני לא רוצה לחשוב עליהם, אני רוצה לחשוב על עצמי. ועל הבורא, אז אני גם רוצה לחשוב ככה על עצמי. אז דווקא העבודה מול החברים מתרגלת אותי לחשוב על משהו שהוא מחוץ לי, שכביכול אני רוצה עבורו. וזה בעצם כל העבודה כאן.
בדיוק, זאת אומרת שאני, העבודה מול החברים היא מייצרת אצלי את החיסרון, שאני נכלל בחיסרון שלכם, ואז אני מקבל את החשיבות ואת הצורך של להשפיע. אבל אין לי מה להשפיע, ופה זה מכוון אותי לבורא, ואז אני, יש לי גם עם מה לפנות לבורא, יש לי צורך, זה ההבדל, הצורך והיכולת.
הצורך והיכולת לייצר באמת מצב שבו אני רוצה להשפיע, ממש, שאני מבין וסופג את הטבע שלי, ומקבל החלטה שאני רוצה לצאת. וזה מתקשר בדיוק למטרת החברה, לייצר מצב שבו כל אחד יכול לבחור דבר כזה.
להשפיע על החברים זה להיות כמו הבורא, זה מימוש של השתוות הצורה. זאת אומרת, אם אני פועל כשהמטרה שלי זה לענות, אז אני פועל כמו הבורא. לעומת זאת, בלי חברים, להשפיע ישר לבורא, זה סוג של תפיסה כזאת שבאה להרגיע את עצמי שאני גם בסדר, שאני מקבל ואני עדיין בסדר, והתירוץ שלי שאני גורם נחת רוח לבורא. הבורא בפני עצמו כישות, כדמות, לא קיים, אלא בורא זה ביטוי של הקשר הזה של השפעה, זו תכונה של השפעה שמתגלה בקשר בין אדם לזולת. זה מקום הגילוי וזה מקום הביטוי שלו. סתם להגיד אני משפיע נחת רוח למעלה, זה על חשבון מי, באיזה כלים אני יכול להגיד את זה אם אני לא...
אפשר להגיד שאני משתמש בבורא כדי להשפיע לחברים, ואחר כך אני משפיע לבורא להשתמש בחברים. אפשר כך להגיד? האם אפשר להגיד שאני משתמש בבורא כדי להשפיע לחברים, ואחר כך אני משתמש בחברים כדי להשפיע לבורא? בבקשה.
אפשר להגיד את זה באיזשהו מקום, כי אני חייב את הבורא, את העזרה שלו, כדי להשפיע לחברים, ואחרי שאני כבר מתחבר איתם באיזושהי דרגה מסוימת, אני מתחיל כבר דרך עבודה עם החברים, שהוא עזר לי לעשות, אני מתחיל להיות מסוגל בכלל לעשות פעולות השפעה ולהידמות לו, שמביא לו נחת רוח. אבל אני מניח שזה שרשרת כזאת, שהכל קשור בהכל.
כן, אני חושב שבכלל זה הדרגות שכל הזמן אנחנו חוזרים על זה, שקודם אני משתמש בבורא בשביל להיכנס בכלל לעבודה הזאת עם החברים, לברר אותה ולהרגיש אותה, ואחר כך שיש איזה חיבור, כבר אפשר על פני החברים, יחד דרך החברים, לפנות לבורא.
לי דווקא נראה סדר הפוך, שקודם אני משתמש בחברים כדי להשפיע על הבורא. אני מגיע לכאן כי אני רוצה לגלות את הבורא, ואז אני שומע שאני צריך להשפיע על החברים, אז אני מתחיל להשתמש בחברים כדי להגיע לבורא, להשפיע לבורא.
אנחנו ממשיכים בפסקה האחרונה. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו. שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד, ומצד השני אנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. ואף על פי שעוד לא הגענו לידי המטרה, אבל יש בנו הרצון להגיע למטרה. גם זה צריך להיות חשוב אצלנו, אף על פי שאנחנו עוד נמצאים בתחילת הדרך. אבל אנחנו מקווים שנגיע למטרה הנעלה.
זאת אומרת שכל הפעולות שלנו, הן כולם מכוונות לביטול עצמי, שאנחנו נשיג את השפלות ברצון לקבל שלנו, שאנחנו נתגאה בזה שיש לנו עבודה להגיע לרצון להשפיע, שיש לנו מטרה אחת שהשכינה תשב בינינו, שהשכינה זה נקרא הרצונות שלנו שמכוונים להשפעה הדדית, רשת הקשר בינינו בצורה הדדית שאנחנו כך מתקשרים בינינו, שלפי עוצמת הקשר שהוא נמדד לפי האגו שאנחנו מתעלים מעליו, לפי זה אנחנו יכולים לגלות במקום הזה שנקרא כבר שכינה את הבורא ולהיות עמו בדביקות לפי השתוות הצורה. אז מה הוא אומר? ואף על פי שאנחנו עוד לא הגענו לזה, אבל כשנמצאים בדרך, זה בכל זאת עבודה נעלה, שאין עבודה יותר גבוהה, מכובדת לאדם שבעולם הזה, ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולקוות שלהגיע למטרה. שאלות. נו.
רציתי לשאול, כתוב שכבר בצמצום א' כל הקבלות נפסלו וכבר אין כזה דבר לקבל ענה בקבלה לעצמו. זה כאילו לא קיים.
כן.
אז איך, למה אנחנו מדברים כל הזמן על זה שצריך לצאת מהרצון לקבל לטובת עצמו? למה אנחנו בכלל מרגישים תענוג בקבלה אם זה כבר לא קיים, כביכול?
אנחנו לא הבנתי. לא, אין איסור ליהנות. אלא ממה? אם אתה נמצא בהשתוות הצורה עם הבורא, הבורא זה מקור תענוגים. אז אתה צריך כאילו להיות גם כן מקור תענוגים? ליהנות לא אסור. אסור ליהנות בצורה הפוכה מהבורא. כי בזה אתה נמצא סך הכל ברצון קטן מאוד, שהוא לא נמצא במצב של מטרת הבריאה. שאתה בזה סך הכל סוגר את עצמך במשהו מאוד מאוד קטן פשוט, והתהליך, כל התוכנה שנקרא למחשבת הבריאה, היא לא תיתן לך ליהנות. המטרת הבורא להביא את האדם לתענוג אינסופי, וזה באותה הצורה כמו שהוא נמצא. והתענוג בכלים דקבלה שמתגלה כל פעם במקצת, זה רק כדי לתת לנו ההבחנות ממה אנחנו צריכים להתעלות, על פני מה אנחנו צריכים לבנות את עצמנו הרוחניים. מוסקבה, מוסקבה.
Вопрос следующий.
Что это?
Русский язык не позволяет
правильно. Асафа русит ло мафшерет. Понимание. Ласот бирур каза бифним. Это мила боре. Что такое отдавать? Маза мусагазе ве маза умер ла шпия ла боре.
Не очень понятно.
Ло легамре муван.
אני לא כל כך חושב, לא נראה לי. דווקא השפה הרוסית היא עשירה מאוד, והיא יכולה לתת לנו אוצר מילים שמתאים לכל המצבים הרוחניים. ודאי שזה לא כמו שעברית, כי בעברית האותיות, המילים, הם נובעות מהטבע הרוחני בעצמו, כי זה שפה היא נבנתה על פי ההשגה הרוחנית. מזה לקחו מקובלים את צורת האותיות וסדר האותיות ואפילו דקדוק שבשפה. אבל אין שום בעיה, תגידו במקום בורא עליון. נו, אז בורא בורא, אין ממש משהו שדומה לזה, אין אקוויוולנט ברוסית. יכול להיות, צריכים לחפש משהו, לא, אני לא, לא. אין, באף שפה אין. תשתמשו פשוט בורא. זהו, זה ה... ותפרשו בצד מה שנקרא בורא. בהרבה מקרים כך אנחנו עושים, בכל מיני במוזיקה, ברפואה, בטכניקה, אנחנו משתמשים במילים משפה אחרת, כן? בהגדרות משפה אחרת, בכינויים משפה אחרת. תעשו את זה, אין שום בעיה. כן, מסקווה. נו?
נו, דאז'ה יסלי, מי מניין.
אפילו אם אנחנו מחליפים את זה במילה, את המילה בורא במילה עליון, עדיין לא מובן מה זה להשפיע על העליון.
תשאירו מילה בורא, זהו. תשאירו מילה הזאת. כל המילים שאתם רואים שאין להם בדיוק אותו נפח, בוא נגיד, בתרגום, וזה בטוח שאין, אז אתם תחליפו, תשאירו אותו בשפת המקור. זה לא מן הסתם, מי שרצה ללמוד תחומת הקבלה, הוא בכלל למד עברית מלכתחילה. נגיד ניוטון, הוא הרגיש שיכול להתקדם בפיזיקה על ידי חומת הקבלה, למד עברית. והרבה הרבה אנשים עד תקופת, בוא נגיד, כולל תקופת הביניים, למדו עברית, כן? כי ראו בזה הכרחיות כדי להבין מה שחוכמת הקבלה כיסוד של החוכמות, מה היא מדברת. בסדר? נו.
לגבי מה שדיניס שאל, בורא ברוסית זה סזדטל, כאילו, יש מילת מדויק.
אתה יכול להביא אלף מילים, הם לא יחסו את המושג בורא.
זה ברור.
זהו.
אין שאלה.
לכן לא אמרת כלום. כן, מסקווה.
Ну там вторая часть была вопроса, в чём разница?
Это я вот хелик ла шейла. Ма айвдел бен ла шпия ла бурел ла шпия ла хавер?
Кен, ну зе шальти. Эх, анахну ихолим бе ла шпия ме адам, ла гейл ла шпия ла буре. זאת שאלה. כן? אני יכול להבין שאני צריך להתנתק מעצמי כדי איכשהו להגיע להשפיע לבורא. אני יכול להבין שאני זקוק לכוח עליון שיהיה לי אפשרות כזאת בכלל לצאת מעצמי ולהתקלל עם האדם. אני יכול להבין שאני זקוק לכוח עליון כדי להרגיש את האדם שאני רוצה להשפיע לו, מה החסרונות שלו, איך להשפיע, באיזו צורה, איך אני ממלא אותו או לא, במה שאני מוסר לו וכן הלאה. זאת אומרת, אני לומד על הזולת, בעצם כל התהליך כנראה שאני יכול בעזרת זה להגיע לבורא. השאלה היא אחרת, מה אני לוקח אחרי שאני משפיע לחברים, כדי להשפיע לבורא? אני זקוק לכלים האלו שאני משפיע לחברים, ואני הולך ומשפיע לבורא, או שלא אני שאני עוזב את החברים והולך להשפיע לבורא עם אותו ניסיון שרכשתי מהם, אלא בתוך שאני משפיע לחברים שיש לי איתם כבר כלי משותף, הרגשה משותפת, אני נמצא בהם, אני נמצא במרכז הקשר בינינו, אני רכשתי את הרצון המשותף בינינו, אני נמצא בו ומרגיש את הקשר, את הכלי שלנו הכללי, את השכינה, ובה אני מתעמק, ודרכה דווקא אני יכול להגיע לבורא ולהתחיל להשפיע לו. כי אותו מקום שאני עכשיו בניתי בקשר עם החברים, כמו רשת קשר בינינו, הוא עוזר לי להתחיל להתייחס לבורא. לא כמו שקודם אני התייחסתי אליו, שתן לי, תעזור לי לבטל את האגו שלי ולהגיע להרגשת החברים ולהיות שקוע בהם וכן הלאה. שאני השתמשתי בו כמו באמצעי להגיע לחברים. אלא עכשיו אני משתמש במה שאני רכשתי עם החברים כדי לאתר אותו. לא כוח שלו, כמו שקודם, אלא אותו, כדי להשפיע לו, לגלות מה אני יכול לעשות לו. היחס שלי לחברים הוא עוזר לי להתחיל להבין, להרגיש את הבורא. לפני זה לא היה לי שום אפשרות בכלל לגשת בצורה כזאת אליו. זאת אומרת, לראות את הבורא בצורה, מה זאת אומרת, לראות. זאת אומרת, להרגיש מה יכול להיות שחסר לו, איזה יחס, איזה גישה מצדי, זה אפשר אך ורק אחרי שאני רכשתי את היחס כזה לחברים, ובאותו כלי אני מגיע אליו. זהו. ובאותו כלי שאני בניתי עם החברים, אז דרך אותו כלי אני משפיע לו, דרך אותו כלי אני מרגיש אותו, באותו כלי אני דבוק בו. באותו כלי. זה נקרא שאני נפגש עם הבורא בשכינה. בקשר ביני לחברים. בסדר? כן, מסקבה.
יוצא כך שהבורא זו איזושהי תכונה שנגלית על היחסים בין החברים. איך אני יכול להשפיע לתכונה כלשהי? אם לפני יש חבר, אני עוד איך שהוא יכול לתאר איך לעשות את זה, איך להשפיע. אבל
זה בדיוק שאנחנו לומדים מלהשפיע לחברים ולהשפיע לבורא, שקודם החברים נראים לי כבני אדם, איזשהו צורות, בובות שנמצאות לידי, אחר כך אני מתחיל להתייחס לרצונות, לתכונות האלה, אחר כך לכוחות, ליחסים בינינו. אני יותר ויותר מתנתק מהצורה החיצונה הגשמית, מגופים, ויותר ויותר משייך את עצמי ל... איך להגיד? למהות, למה אני עושה את זה, למי אני עושה. ואז בני אדם נעלמים, אני מתחיל להרגיש רצונות, תכונות שלהם, זה בשבילי עיקר, ומזה אני לומד איך אני פועל עליהם, גם כן ברצונות, בתכונות, ואיך אנחנו יכולים להתעלות מעל הרצונות שלנו בהשפעה הדדית, ואיך אנחנו צריכים להיות בתכונות אדומות כדי להתקשר בינינו, ומזה נבנה כבר פרצוף, כלים רוחניים. כך אני מגיע לצורה של השכינה. ברור? כן? כן. נותנו לו מיקרופון.
שלום.
איך אני יודע שבניתי קשר עם החברים? איזה אינדיקציה יש לי? אני מרגיש רק את עצמי.
אם אתה מתחיל להרגיש רצון של החבר במקום רצון שלך, ורצון שלך אתה מעורר אותו בהתאם איך שאתה מגלה רצון בחבר. אם חבר רוצה קרית, אז אתה מגלה שיש לך קרית ואתה יכול למסור לו. זאת אומרת, אין לך רצונות, כוונות ברורות, אלה יחס הכללי להשפיע. אתה בשביל זה נמצא בחברה. ואז, בהתאם מה שהם צריכים, אתה מפתח את היכולת למלות אותם.
וזה צריך להיות בהתגברות על בתוך כדי התגברות על התנגדות? זה צריך להיות בהתגברות על התנגדות? או שאני צריך להגיע למצב שאני אוהב אותם כמו חברים, כמו ילדים נגיד?
זה כבר בדרך. גם כמו ילדים שלך, גם כמו חברים שלך, גם כנציגים של הבורא כלפיך וכן הלאה. זה כבר בדרך. בסדר? כן.
יש במאמר הבחנה בין העבודה של הבורא להשפיע לנבראיו לבין הדבר הזה שנקרא אדם. הוא אומר, אין העקום נקראים אדם. זאת אומרת, יש נבראיו ויש אדם, זה שתי דברים שונים.
אדם זה נקרא מי שאותו חלק ברצון נקבל שהולך להידמות לבורא.
לכן, כאילו, עבודה של האדם, כאילו... להשפיע לאדם או להשפיע לנברא?
אדם נקרא שאני רוצה להידמות לבורא, אותו רצון שמכוון לבורא, נקרא אדם, ואז אני בונה אותו שבאמת לממש בו את האדם.
כי הוא רשם כאן, לכן כל אדם מתבייש לאכול לחם חסד, למשל. יש בו הרגשת הבושה, והאדם עושה צמצום, והאדם רוצה לקבל בעל מנת להשפיע אחר כך. יש במאמר הזה ממש את כל התהליך מדלת בחינות דורש אחד העולמות ותיקון העולמות על ידי זה, ממש בשלבים. השאלה, העבודה שלנו בפרקטיקה צריכה להיות כלפי כל הנבראים, עקום או כלפי האדם? למי אנחנו אמורים להשפיע?
העבודה שלנו היא צריכה להיות מכוונת לאותה מערכת שאנחנו צריכים להקים בינינו, שהיא נקראת אדם. אדם זה לא אני, אדם זה פרצוף שאנחנו בינינו בונים. ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.